אני כאן, הכל כאן. טוב, אז ככה, אנחנו התחלנו את הקבוצה של הנשים שמוגדרות כמסולקות דמים, נכון? דיברנו על זה שיש חובה של פרישה סמוך לווסת, פרישה בעונת הווסת, אבל כל זה רק באישה כזאת ששייך שהיא תראה דם. אבל אם זאת אישה שלא שייך שהיא תראה דם, מה שנקרא מסולקת דמים, אצלה לא צריך לפרוש. אז הקבוצה הזאת בעצם כוללת כמה נשים. יש לנו קטנה, זקנה, מעוברת, מניקה, ואחרי זה אנחנו נראה עוד שתיים של נכבד במחבו, ואחת שלוקחת כדורים, גלולות. כל הנשים האלה שייכות לקבוצה הזאת, ואנחנו נלמד קצת את הפרטים שלהם. טוב, נלמד קצת את הפרטים שלהם. אז קודם כל סעיף ג', נחזור עליו. אומר השולחן ערוך, במה דברים אמורים שצריך לפרוש סמוך לווסת? בגדולה. אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים ולא הביאה הסימנים, אין צריך לפרוש סמוך לווסתה כל זמן שלא קבעתו שלוש פעמים. והוא הדין לזקנה שנסתלקו דמיה. אז בפעם שעברה דיברנו על קטנה, נכון? דיברנו על קטנה, ואמרנו שאם היא קבעה שלוש פעמים, מחלוקת תז ושח, השח אומר שהכוונה היא שהיא ראתה שלוש פעמים באותו תאריך, לעומת זאת התז אומר, אפילו אם היא ראתה שלוש פעמים בתאריכים שונים, אבל היא הוחזקה להיות רועת דם, ולכן צריך לפרוש סמוך לווסת. זה החלק הראשון, והוא הדין לזקנה שנסתלקו דמיה. אז מהי ההגדרה של זקנה? לפי מה קובעים את זה? גיל 60, 70, 80?
מה? נסתלקו דמיה.
מה זה? לזקנה. הוא הדין לזקנה שלא צריך לפרוש כיוון שנסתלקו דמיה.
מה זה הוא הדין?
מה? הוא הדין זקנה, גם כן לא צריך לפרוש.
הוא אומר לי ככה.
נו?
עמיד ביום, לא הפתעה שלא הגיע למני הורים, אין צריך לפרוש, סמוך לווסת כל זמן שלא קבע ג' פעמים, לא הוא הדין.
לא, 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 הוא הדין לזקנה, זה לא על קביעת ג' פעמים.
אז זה כאילו, זה מה שאני חותר. למה אולי נקבע את הזקנה לפי ג' פעמים?
שמה?
עברה שלושה וסתות.
עברה שלוש וסתות ולא ראתה. אז היא נחשבת זקנה. אז האמת היא שאתה צודק בהגדרה הזאת, שבאמת ממתי זקנה מפסיקה לחשוש לדמים? מאותו רגע שעברו שלוש עונות. ובהם היא לא ראתה, 90 יום, זה נכון, אבל זה בתנאי שהיא זקנה. זאת אומרת, תבוא מישהי, יש היום מה שנקרא פנסיה מוקדמת, מכירים את זה? פורשים לפנסיה בגיל 40-45. אז אחת שיוצאת לפנסיה בגיל 40, יכולה להגיד על עצמה, אני זקנה בפנסיה מוקדמת? מה? אז בואו תראו. תראו בסימן קוף פייטט. בקוף פייטט סעיף חפטט. יש לנו סעיף שמתעסק בדיוק בשאלה הזאת. אומר שמה השולחן ערוך, איזו היא זקנה?
מה?
קוף פייטט סעיף כפתט. אוקיי? איזו היא זקנה? כל שזקנה כל כך שראויה, ככה רמה מוסיף, שקוראים לה אמא בפניה מחמת זקנותה, נא חוששת. אז אחת כזאת שקוראים לה ברחוב אמא, היום זה סבתא, כן? אבל שקוראים לה ככה ברחוב מחמת זקנותה, ואינה חוששת, זאת אומרת, היא לא נעלבת. הרב מרדכי אליהו הדגיש, זה לא, תבוא אחת ותגיד, מה, הנכדים שלי קוראים לי סבתא, זה. אמר, זה לא הולך לפי הנכדים. הפוך, יש כאלה שאפילו משוויצות, הן מתפארות בזה, כן? שאמרות, מה, הנכדים שלי קוראים לי סבתא. למרות ש בעצם היא יחסית אישה צעירה, ואדרבה, הם אומרות את זה כדי שיגידו לה, מה? את סבתא? ואת כל כך צעירה? ואת כל כך איזה? אהב טוב. אז לא זאת הכוונה, אלא הכוונה היא שאנשים ברחוב שרואים אותה, אומרים, אה, בטח היא סבתא, ואת מחמת זקנותה. זה מה שנקרא, זאת אותה אחת, שאם היא לא ראתה שלוש עונות, כן? אז אני אומר שהיא מוגדרת כמסולקת דם. אבל אחרת, אם למשל אישה מגיעה לגיל, אני יודע מה, בגיל 43, 44, 45, זה מה שנקרא היום גיל הבלוט, לא יודע איך אומרים את זה באנגלית.
מנופוז.
מנופוז? אוקיי. גיל המעבר. שאז אז בהחלט יכול להיות מצב שכזה, שהווסת הולכת ומתרחקת, ראייה מראייה הולכות ומתרחקות, ויכול להיות מצב שכזה, שיעברו שלוש עונות והיא לא תראה, זה עדיין לא מגדיר אותה כמסולקת דמים, אלא רק אם היא הגיעה לגיל הזה. אוקיי?
אז בואו נגיד, היא לא זקנה, היא לא מסולקת דמים, אבל היא קבעה וסת שאין לה וסת.
מה פירוש?
היא לא
קבעה.
לא, היא לא
ראה
את השלושה חודשים.
אוקיי, אז מה היא צריכה לחשוש?
מה זה?
אז למה היא צריכה לחשוש?
לא, אז הנקודה היא כזאת. אז מה יקרה אם עכשיו היא תראה פעם אחת? האם היא צריכה לחשוש עכשיו לשלושת התאריכים? אישה, מגיעה אליך אישה ושואלת אותך, אישה בת 45, בסדר? היא אומרת לך, תשמע, כבר שלושה חודשים לא ראיתי וסת בכלל, עכשיו ראיתי. האם אני צריכה לחשוש ליום החודש ולהפלגה ולעונה בינונית, או שאני לא צריכה לחשוש? מה תגיד לה? כן, ודאי שכן. אם האישה הזאת היא זקנה, אז היא מסולקת דמים. כן, גם אם פעם אחת היא ראתה, אני אומר, זה מקרה. זה מקרה, אבל היא לא צריכה עכשיו לחשוש בפעם הבאה שמה היא תראה. לגבי זקנה, כן.
אבל כאן בהמשך, דרגה א', חזרה להיות בעונות קטנות, שאתה נמודע להיות רואה בהן.
נכון, או בדיוק. אז גם אצל זקנה, אם היא תחזור ותראה באותם תאריכים שהיא ראתה, אפילו פעם אחת, או שהיא תראה שלוש פעמים, אז היא חזרה, היא חזרה לווסת שלה. מה קרה לשרה אימנו? שרה אימנו חזרה, פרסה נידה וחזרה להיות בגיל הנאורי. כן, עד כדי כך שהתורה אומרת שאבי מלך לקח אותה. זה מופיע מיד אחר כך. שרה אימנו בת 90, אבי מלך לוקח אותה. אתם מבינים? אז יש כזה מצב, זה יכול לקרות. אבל זה רק בתנאי שהאישה הזאת היא זקנה. עכשיו, איך למעשה אנחנו מגדירים את הגיל הזה של זקנה? אז זה מעניין. הרב ווזנר כותב שאנחנו לא בקיאים בזה. אנחנו לא בקיאים בזה, אנחנו לא יודעים זה, מה? כל שקוראים לה, נכון. כל שקוראים לה סבתא בפניה, והיא לא נעלבת. יכול להיות שהיום נשים, יש כאלה שנעלבות יותר מהר, יש כאלה שנעלבות יותר לאט. לא יודע. הרב ווזנר אומר, אנחנו לא בקיאים בזה. אבל הוא אומר ככה, הוא אומר, זה ברור שגיל 45-50 זה לא הגיל. זה לא הגיל. אומר, גיל 60-65, נו, פה אפשר כבר לקרוא לה, אפשר לקרוא לזקנה, אבל גיל 40-45-50, זה ואני לא. עמוד אחרי אליהו, ראיתי, הוא כן מביא את הדין הזה כפשוטו, מאחת כזאת שלא מתביישת, שקוראים לה סבתא, מחמת זקנותה, אז היא נחשבת כמסולקת דמים לכל העניין, לכל העניינים, אבל הוא גם אומר, בעצם את הכיוון שאומר הרב ווזנר, אם היא נמצאת בגיל הבלוט, מה שאמרתם, כן, אם היא נמצאת בגיל הבלוט, בגיל 45-50, אז שלא תחשיב את עצמה לזקנה, אלא היא מפסיקה, היא רואה שזה מתחיל להתרחק, עדיין היא צריכה לחשוש, אם היא תראה, אז היא צריכה לחשוש, אלא אם כן, עוברת חצי שנה. אם עוברת חצי שנה והיא לא ראתה, אז כבר היא לא צריכה לחשוש יותר. על מה זה מבוסס? כנראה על המציאות. כנראה על המציאות, שאישה כזאת שלא רואה במשך חצי שנה, המציאות היא שהיא כבר לא רואה יותר. בסדר? ברור? זה הגדר של אישה שהיא זקנה.
אז בתוך השישה חודשים היא צריכה לעשות חודש, אם היא קבועה...
אם היא תראה, אז היא צריכה לחשוש אחרי זה ולפרוש בעונת הווסת. כמו ש...
חודש הפלגה.
מה? נכון, חודש הפלגה ועונה בינונית.
פעם אחת, לא...
כן, פעם אחת, כי זה וסת שאינו קבוע.
כן, אבל... ואם היה קבוע לה,
מה?
השלושה פעמים.
אם היא קבעה בשלוש פעמים, מה אתה מתכוון? היה לה וסת קבוע לפני כן?
כן.
ואז היא ראתה עוד פעם באותו תאריך של הווסת הקבוע?
כן.
והוא לא נעקר?
כן. ועכשיו,
אז נכון, אז היא צריכה לחשוש.
ארבעה חדשים לא ראה שום דבר.
כן.
אז היא
נעקר. נכון. אם היה לה למשל וסת קבוע להי בחודש, ועברו שלושה חודשים עם היי ולא ראתה, זה נעקר.
כן.
בסדר? אבל פה באמת אנחנו חוזרים לנקודה הזאת שאפילו זקנה, אם היא ראתה באותו תאריך שהיה לה וסת קבוע אליו, אז היא חוזרת לחשוש. זה נקודה שהיא חשובה, אוקיי? אז לכן אפילו אם נעקר, אבל היא ראתה עכשיו עוד פעם, אז היא תחשוש, אבל היא תחשוש וזה מסתם מכבסת שאינו קבוע ולא כבסת קבוע. בסדר? טוב, זה לגבי קטנה וזקנה. עכשיו יש לנו עוד שתי נשים שנמצאות בתוך הקבוצה הזאת, וזה מעוברת ומניקה, ובשביל זה בבקשה תתקדמו לסעיף ז' בקופי ד'. אומר פה השולחן ערוך, אם הגיע ויסתה בימי עיבורה, מי שהוכר וברא, או בימי מניקתה, שהם 24 חודשים משנולד הוולד, אפילו מת הוולד, אין צריך לפרוש סמוך לויסתה, ואפילו בתוך ויסתה מותרת בלא בדיקה. מה הכוונה פה? מה העניין? העניין הוא שכמו שדיברנו בהתחלה, הדם של הוולד, דם המחזור, זה בעצם תוצאה של פקודה הורמונלית שהמוח נותן לגוף. כשהמוח קולט שאין הריון, וממילא המוח אומר לגוף, תוציא את כל הדם הזה החוצה. זוכרים, הדם הזה זה בעצם הדם שנועד כדי לבנות את השיליה, איפה מה שייתן מזון לולד, לעובר. אז ברגע שאין הריון, אז המוח נותן פקודה הורמונלית לגוף, אין הריון, תוציא את כל הדם הזה החוצה. ממילא, אחת כזאת שהיא מעוברת, אז יש הריון, המוח לא ייתן פקודה כזאת לגוף. הפוך, המוח צריך את כל הדם הזה אצלו. אישה שיש לה דימום בזמן ההריון חייבת לנסוע לבית חולים. אולי יש זה בעיה בהריון. אותו דבר גם לגבי מניקה, עוד מעט נראה את הגדרים. אבל גם לגבי מניקה, ברגע שהאימא מניקה את התינוק שלה, אז המוח בעצם נותן פקודה לגוף שלא תיכנס להריון. פשוט שלא תיכנס להריון, ולכן היא גם כן נחשבת למסולקת דמים. עכשיו, מה נקרא מעוברת? אז השולחן ערוך קורא למעוברת, הוא אומר, אם הגיע ויסתה בימי עיבורה, מי שהוכר וברא. מה זה מי שהוכר וברא? הגמרא אומרת, מי שהוכר וברא, הכוונה היא אחרי 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, אז אפשר לראות שהאישה הזאת מעוברת. זה כמובן, מיד מעלה את השאלה. אולטרסאונד. אנחנו היום יכולים לדעת, כבר כמה? מה? יום אחרי. אפשר לדעת כבר שהאישה הזאת בהיריון. אז האם אנחנו אומרים שבזמננו כבר מאחרי יום היא נחשבת למסולקת דמים או לא? התשובה לזה חד משמעית. הפוסקים כותבים, גם הרב עוזנה כותב, מרדכי, כולם כותבים לא כולם כותבים. לא. הרב עוזנה מביא שיש קונטרס אחד באמריקה, של רב אחד באמריקה, שאמר שהיום היא נחשבת מסולקת דמים, אפילו מיד בהתחלה, מהרגע שאפשר באולטרסאונד לגלות את זה, והרב אוזנר כותב שאותו רב לא צודק בשום פנים ואופן. עכשיו, למה הוא לא צודק? הרב אוזנר מביא מאירי, אי אפשר סתם להגיד מסברת הלב, חדש אסור מן התורה, צריך להביא מקור. אז הרב אוזנר מביא מאירי. המאירי כותב, כשהוא מסביר את העניין הזה, למה באמת היא מסולקת דמים, אומר המאירי, שמה זה מי שהוכר וברא? שהוולד מכיר חיותו ומכביד עליה ראשה ואיבריה ודמיה מסתלקין. מה זאת אומרת מי שהוכר וברא? אנחנו רגילים לפרש מי שהוכר וברא, הכוונה היא כשאנשים מבחוץ רואים שהיא בהיריון. המאירי אומר לא, מי שהוכר וברא הכוונה היא מי שהוולד מכיר חיותו. זאת אומרת, יש שלב שבו הוולד כבר מתחיל להיות לא רק איזה גוש שנמצא בתוך הרחם של האמא, אלא הוא מתחיל לחיות בעצמו. בסדר? מתחילים להרגיש, אולי זה הזמן של תנועות של העובר או משהו כזה, כשמתחילים להרגיש את התנועות של העובר. ולמה? אומר המאירי, כי באותו רגע שהוולד מכיר חיותו, אז מכביד עליה ראשה ואיבריה ודמיה מסתלקים. ברגע שהוולד הוא כבר מן דאמר, הוא כבר יש לו חיות בפני עצמו, אז זה מכביד על הגוף של האישה, וזה שזה מכביד עליה, זה מה שמסלק את הדם. כך כותב המאירי. כן, אני לא בא להתווכח עם הפיזיולוגיה, אני לא יודע, אבל מה שברור במאירי זה לא נדע שהאישה הזאת בהיריון, בסדר? אלא צריך להגיע לשלב כזה שיש חיות עצמאית לעובר. ודרך אגב, אני חושב, אין פה, לא הבאת את השבט הלוי, נכון? נדמה לי שהוא כותב שבאמת הניסיון מראה שעד שלושה חודשים עוד יש מדי פעם דימומים, נכון? ומשלושה חודשים, החתם סופר כותב את זה, שמתחילת ההיריון, אז באמת הדימומים יורדים בצורה משמעותית, אבל הדימומים נפסקים ברגע שזה מגיע לשלושה חודשים. אז זה התאריך האחרון, אז זה כבר נפסק לגמרי. בסדר? זה מתאים למה שכותב המאירי. לכן, בכל מקרה, היא נחשבת מסולגת דמים רק משלושה חודשים ואילך, לא לפני כן. אוקיי. עכשיו, ממתי מתחילים לספור את השלושה חודשים? מה? מה זה?
לפי
הריון. לפי? מהרגע שנכנסה להריון. זאת אומרת, לפי אולטרסאונד. מה?
לתבילה.
מה זה? לתבילה. אתה צודק, לחלק מהשיטות. אז מחלוקת. הרב אוזנר אומר, מי ליל תבילה? למה? בגלל שליל תבילה, יכול להיות שאז היא נכנסה להיריון. ודרך אגב, זה גם נכון מציאותית. בדרך כלל, זמן התבילה הוא הזמן של הביוץ. ביוץ, יודעים
מה
זה? כן. ליל תבילה זה הזמן של הביוץ, פחות או יותר. ולכן מאוד הגיוני שהאישה התעברה אז בליל התבילה. זה החישוב המחמיר. כן? סליחה, זה המקל. נכון, זה המקל. הרב מרדכי אליהו פה דווקא מחמיר. הרב מרדכי אליהו אומר שסופרים את השלושה חודשים מהראייה. רגע? לא, מליל ראייתה האחרונה. ליל הראייה, לא, זה עוד יותר מקל. עוד יותר מקל, נכון? מליל ראייתה האחרונה, מהפעם האחרונה שהיא ראתה דם. נכון? זה עוד יותר מקל.
מה
ההיגיון בזה? לא ברור לי כל כך.
זה יותר קרוב
לא ברור לי. אני תפסתי את זה, חשבתי זה משהו אחר. מה?
זה כמו שהרופאים
הרופאים עושים מהווסת האחרון, נכון?
תשעה חודשים סופרים מכאן.
נכון. מהווסת האחרון. מה ההיגיון בזה? שמהראייה האחרונה אז כאילו, אז התחיל עכשיו תהליך
חדש. לא, רפואית זה מה שהם קבעו, כדי שזה יהיה משהו אחיד, כנראה.
לא, זה אני מבין. אבל אני שואל הרב מרדכי אליהו, מה ההיגיון במה שהוא אומר? שזה מהווסת האחרון, מליל הראייה האחרון. יכול להיות שמאותו רגע שהיא התחילה לראות, אז בעצם התנקה המחזור ההוא, ומכאן אני כבר דן את זה. עכשיו זה כבר התחלה חדשה. וההתחלה הזאת, הדם הזה, זה דם שאני יודע שנשאר. כי היא נכנסה להיריון. אז יכול להיות שזה החישוב. בכל אופן, אלה שתי צורות החישוב שבין האחרונים. טוב, זה לגבי מעוברת. מה לגבי מניקה? אומר פה השולחן ערוך, או בימי מניקתה, שהם 24 חודשים, מי שנולד הוולד, אפילו מת הוולד. מה הוא רוצה להדגיש? בזה באמת זו מחלוקת גדולה בין רבי מאיר לבין חכמים. מה הסיבה שבגללה אישה מניקה נחשבת למסולקת דמים? רבי מאיר טוען שהסיבה היא בגלל שהדם נעכר ונעשה חלב. כך הוא אומר. אותו דם, הגוף ממיר אותו לחלב. ואז במילא אומר רבי מאיר, לפי זה, זה אך ורק אם באמת האישה הזאת מניקה בפועל. נכון? כל עוד היא מניקה בפועל, הרי ברגע שאישה מפסיקה להעניק, באיזשהו שלב החלב נגמר, ואז גמרנו כבר, אין סיבה לזה שהאדם יהפך לחלב. לכן אומר רבי מאיר שזה יכול להיות גם חצי שנה, וזה יכול להיות גם 5 שנים, תלוי כמה זמן היא מניקה את התינוק. לעומת זאת חכמים אומרים לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא בגלל שאיבריה מתפרקים. מה הכוונה? הכוונה היא שבזמן הלידה, הגוף של האישה עובר טראומה, זה באמת טראומה לגוף, והזעזוע הזה שבגוף גורם לזה הסדר הנורמלי של המחזור של הווסת לא חוזר עד שיעברו שנתיים, שאז הגוף חוזר למסלול נורמלי נגיע עוד מעט. לכן אומרים חכמים שבין אם האישה מניקה בפועל ובין אם האישה לא מניקה בפועל, 24 חודש, שנתיים, זה הזמן שעד אליו היא מסולקת דמים, ומשם ואילך היא לא מסולקת דמים, וגמרנו. בין אם הוולד חי, בין אם הוולד מת, איבריה מתפרקים. דרך אגב, זה נכון לא רק אם זאת הייתה לידה רגילה, אלא אפילו אם זה היה ניתוח קיסרי. זה לא משנה לצורך העניין. וככה ההלכה היא כמו שיטת חכמים, שזה שנתיים בכל מקרה. דרך אגב, מחלוקת מעניינת, מה קורה אם אחת מהשנים שנה מעוברת? אז האם... מה?
למה זה משנה אם זה מעוברת?
מה זה? אז זה מחלוקת בין שח לבין הפתחי תשובה מביא את זה. תסתכלו בסעיף קטן י' ג', כ"ד חודשים, ואין חודש העיבור עולה למניין, שח, ואין קריטי ופלייטי, זה רבי נתן אייבשיץ, שחולק ופסק דחודש העיבור עולה למניין, ואין לאלה 24 חודשים, הן בשנה פשוטה ומעוברת. אז השח אומר שבעצם זה שנתיים, כן? והקריטי ופלייטי אומר שזה 24 חודש. במה זה תלוי? זה תלוי בדין אחר. יש דין אחר שאסור לאדם להתחתן עם מינקת חברו. מכירים את הדין הזה? גמרא ביבמות, מי שלומד דף יומי. אז המשנה ביבמות אומרת שלא יישא אדם מעוברת או מינקת חברו, מחשש לחיי העובר, לא משנה כרגע, ומינקת חברו, גם שם זה עניין של שנתיים, וגם שם יש מחלוקת כזאת, האם זה שנתיים או 24 חודש, השאלה אם, קיצור, השאלה אם משווים את זה לשם או לא משווים את זה לשם, זה בעצם הוויכוח. עכשיו, הרב אוזנר כותב באמת, שלגבי אישה מניקה, כמו שאתה אמרת, המציאות היום מראה שזה לא כך. המציאות מראה שזה לא ככה. אישה מניקה, היום, אחרי חצי שנה כבר יכולה לחזור לראות וסת. לא רק זה, הוא אומר זה אפילו יותר, עוד יותר מסוכן, בגלל שאישה שהיא לא מניקה, אז הווסת שלה היא פחות או יותר מסודרת. אבל אישה שהיא מניקה, אז יש לה בלגן בגוף, והווסת חוזרת, והיא חוזרת בתאריכים שבכלל היא לא הייתה מצפה שהם יקרו. ולכן הוא אומר שהחשש, למשל, לרועה מחמת תשמיש. כן, מכירים את ההלכה הזאת? רועה מחמת תשמיש? מכירים? פחות או יותר, רועה מחמת, אני אגיד את זה במילה אחת, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך, רועה מחמת תשמיש זה הנורה האדומה הכי הכי מפחידה שרק יכולה להיות. ברגע שזה חשש של רועה מחמת תשמיש, עוצרים את הכל ומנסים לפתור את כל הבעיות. למה? רועה מחמת תשמיש, הכוונה היא אישה כזאת שאנחנו חוששים שיש לה וסת, והווסת הזאת היא שכל פעם שהיא משמשת עם בעלה, היא רועה דם נידה. זה הכוונה רועה מחמת השמיש. אישה כזאת לא יכולה לחיות עם בעלה. נכון? זה לחיות בלי יחסי אישות, זה לחיות כמו אצל הנוצרים. זה לא עם הנזיר והנזירה. זה לא שייך. לא תוהו ברא לשבת יצרה. אז אישה כזאת, אם באמת שלוש פעמים ראתה מחמת השמיש, צריכה להתגרש מבעלה. כך אומרת הגמרא. אז הרב אוזנר אומר, אצל נשים כאלה שמניקות, אז אצלם אחרי חצי שנה יכול לקרות כזה מין דבר, ושתבינו, מגיעות אליו עוד ואלפי שאלות, אז הוא רואה את הדברים האלה, רואה את המקרים האלה. אז לכן הוא אומר שעד רבה, המציאות היום מוכיחה שזה לא ככה. לכן הוא אומר ודאי וודאי שאישה כזאת צריכה לחשוש, אבל הוא אומר כל זה רק אם היא לא מניקה בפועל. אם היא מניקה בפועל, אז כאן באמת היא מסולקת דמים. אומנם נכון שרפואית, זה שאישה מניקה בפועל, זה לא פותר ב-100%, נכון? נדמה לי זה 70% או משהו כזה, 70%, אבל לצורך העניין שלנו, האם היא צריכה לחשוש או לא צריכה לחשוש? היא לא צריכה לחשוש. מה?
זה מספיק.
זה מספיק, היא לא צריכה לחשוש. בסדר? אז כך הוא אומר, מניקה בפועל לא צריכה לחשוש, מניקה לא בפועל אחרי חצי שנה, משהו כזה, כבר צריכה לחשוש
למבט. אז מה להלכה? זאת אומרת, אם היא הפסיקה להניק, אז מיד צריכה להתחיל עכשיו לספור?
לפי הרב אוזנר, אם היא הפסיקה להניק, אז היא צריכה לחשוש לווסת הקודם שלה. היא צריכה לחשוש לווסת הקודם שלה. מתי היא צריכה לחשוש לווסת הקודם? האם זה תלוי בזה שהיא תראה פעם אחת? או שלא, זה אנחנו נראה בעזרת השם בסוף סיבן קוף פייטט. אז זה כבר צריך סבלנות עד שם, להגיע לשם. בסדר? אולי יהיה בשמיטה הבאה, חושב. אבל נראה. טוב. אוקיי. נקרא אחת רק להבדיל בין השתיים האחרונות לבין השתיים הראשונות, בין מעוברת ומניקה לבין קטנה וזקינה. זה שאם האישה הזאת רואה דם פעם אחת, האם היא צריכה לחשוש לראייה הזאת או לא? אז פה יש הבדל. אצל קטנה וזקנה היא לא צריכה לחשוש. למה? בגלל שקטנה עדיין לא הגיעה לזמן של לראות דם, זקנה כבר מסולקת מדם ולא רואה בכלל, אז אם אלה מה שהיא ראתה זה רק מקרה, אז היא לא צריכה לחשוש לפעם הבאה. אבל לעומת זאת מעוברת ומניקה, אם הן רואות, הן כן צריכות לחשוש. זה רק עוצמה של חשש של וסת שאינו קבוע. בסדר? זה לא כמו וסת קבוע. אנחנו נראה בהמשך מה הנפקא מינות בין וסת קבוע לווסת שאינו קבוע. אבל זו עוצמת חשש של וסת שאינו קבוע, אבל היא צריכה לחשוש. למה היא צריכה לחשוש? כי היא מצד עצמה בעצם, הרי כן בגיל שהיא אמורה לראות דם. נכון? אלא מה? יש איזה משהו שמונע מהדם לצאת. המוח נותן פקודה, היא בהיריון, לכן שלא זה, או היא מניקה עכשיו, לכן שהדם לא יצא. אבל באופן עקרוני שייך בדם. לכן אם היא רואה דם, אז היא תצטרך לחשוש לפעם הבאה. בסדר? טוב, אז דיברנו על הארבע נשים האלה, ויש לנו עכשיו את האישה החמישית, וזה סעיף ח'. אומר השולחן ערוך ככה, הייתה נחבט במחוו מפני פחד, והגיעה שעת ויסתה, אינה חוששת לו. אומר הרמ"א, ויש אומרים, דווקא אם עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה ולא בדיקה, אבל לכתחילה צריכה בדיקה. אז על מה מדובר כאן? בעצם המקור של זה זו משנה, משנה במסכת נידה בדף למתת. כתוב שם במשנה, רבי מאיר אומר, הייתה נחבט במחוו והגיעה שעת ויסתה ולא בדקה טהורה, שחרדה מסלקת הדמים. העובדה שהאישה נמצאת בחרדה מאוד גדולה, היא באיזשהו מקום עוצרת את ה... כאילו סוגרת את ה... את ה... את צוואר הרחם, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל זה סוגר את זה ולא נותן לדם לצאת. אז לכן, אם הגיעה שעת הווסת בזמן שהייתה בחרדה מאוד גדולה, למשל, דרך אגב, עכשיו, בחודשים האחרונים, נניח אישה שהגיעה שעת ויסתה, ובדיוק הייתה הזקה. בדיוק הייתה הזקה. אז אני לא מדבר פה בבית שמש. מה? מה זה?
עונה שלמה של הזקה? עונת ויסתה זה כל העונה.
בסדר, נו, הייתה הזקה כל הזמן, בסדר, לא יודע, נו. או, עזוב, אישה שגרה ביישובים בעוטף עזה, בסדר? בזמן המלחמה, ששם היו פצמרים בלי קשר, יש הזקה, אין הזקה. בתוך התקופה הזאת, אישה שנמצאת בחרדה מאוד גדולה, והגיעה שעת ויסתה. האם היא צריכה לחשוש או לא? רבי מאיר אומר, חרדה מסלקת דמים. אבל פה תשימו לב שהשולחן ערוך כותב אינה חוששת לו. אינה חוששת לו משמע אפילו לכתחילה, היא לא חוששת לזה בכלל. הרמ"א אבל כותב, ויש אומרים דווקא אם עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה טהורה ולא בדיקה, אבל לכתחילה צריכה בדיקה. זאת אומרת, אצלה זה רק דיעבד. מלכתחילה היא כן צריכה בדיקה, היא כן צריכה לחשוש ולפרוש מבעלה. בדיעבד, אם היא לא בדקה ולא הרגישה, אז היא תהיה טהורה. בעצם...
הרמ"א לא בא.
מה?
אם היא לא בדקה, שתבדוק עכשיו.
מה זה? לא הבנתי.
מה זאת אומרת? בדיעבד מה? בדיעבד שהיא שימשה עם בעלה?
לא. לא, לא, לא. טהורה בלא בדיקה. הרי בווסת קבוע, אנחנו נראה את זה בהמשך, אישה שיש לה ווסת קבוע, והגיעה שעת הווסת, עונת הווסת, והיא לא בדקה את עצמה, היא אסורה לבעלה עד שהיא תבדוק.
נכון, אחרי הבדיקה.
בסדר. כאן אנחנו אומרים שאפילו שיש לה ווסת קבוע, והיא לא בדקה את עצמה, היא טהורה. אפילו זה וסת קבוע.
אבל לא לכתחיל לעשות בדיקה.
מה?
הווסת עבר, עכשיו לכתחיל, היא צריכה לבדוק. מה המצב פה?
לא, 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 לא. היא רואה בלא בדיקה, אפשר לבטא.
הוא אומר, אבל לכתחילה צריכה בדיקה.
לכתחילה הכוונה היא, מה זה לכתחילה? לכתחילה בעונת הווסת.
באמצע עונת הווסת?
בטח, הרי אנחנו נראה את זה. כשאישה פורשת מבעלה בעונת הווסת, אז היא צריכה לבדוק את עצמה בתחילת העונה ובסוף העונה. או לפי שיטות אחרות, הרב עובדיה אומר רק בסוף העונה. אבל היא צריכה לבדוק את עצמה בעונת הווסת. זה הזמן שבו חזקה אורך בזמנו בא. אז היא צריכה לבדוק את עצמה.
ואז מיד אחרי היא כבר לא צריכה.
ומיד אחרי היא לא צריכה, נכון? נכון, לא בדקה ולא הרגישה, אז היא טהורה. עכשיו, הרמ"א הזה הוא בעצם שיטת הטור. הטור ככה כותב. שהיא מותרת אך ורק בדיעבד, אבל לכתחילה היא צריכה לחשוש ולפרוש. הבית יוסף מקשה על הטור, מקשה עליו, אומר מה זאת אומרת? הוא אומר זה נגד גמרא מפורשת. הגמרא בנידה בדף ת' מביאה שאלה שאותו סבא שאל את רבי יוחנן. הוא שאל אותו, אישה מעוברת, כן? אישה מעוברת שהגיעה שעת ויסתה, מהו? מה דינה? מותרת לבעלה, אסורה לבעלה. אומר לו רבי יוחנן, הנה אני אפשוט לך. אני אפשר לך, מאיפה? מהמשנה בדף למתת, רבי מאיר אומר, הייתה נחבט במחוו, כן? ועבר שעת ויסתה, תאורה לבעלה. למה? שחרדה מסלקת את הדמים. אז כמו שהייתה נחבט במחוו, תאורה, אז ככה גם אישה מעוברת. שואל הבית יוסף, אז אם זה ככה, אז הדין שלהם צריך להיות זהה. אז איך יכול להיות שאתה הטור פוסק להלכה שבמעוברת, אפילו לכתחילה היא לא צריכה לפרוש, כמו שראינו, נכון? מעוברת, מניקה, זקנה, קטנה, אפילו לכתחילה לא צריכה לפרוש, והייתה נחבד במחבוש, שזה המקור, זה המקור של רבי יוחנן. איך יכול להיות ששם היא לכתחילה כן צריכה לפרוש? זאת השאלה של הבית יוסף. באמת הבית יוסף מביא את הרשב"א, הרשב"א באמת כותב שנכון, אישה שנחבד במחבוש, אפילו לכתחילה לא צריכה לפרוש. וזה באמת מתאים, כי הוא משווה בינה לבין מעוברת. לכן השולחן ערוך פסק, כמו הרשב"א, שאפילו לכתחילה לא צריכה לפרוש. אבל הרמ"א פוסק כמו הטור. וכאן השאלה היא, א', מה עושים עם הגמרא? וב', מה באמת הסברה לחלק ביניהם? למה לחלק? אז קודם כל לגבי הגמרא, אז זה אני אומר ככה בקצרה, הבית יוסף כותב, הגמרא הזאת היא נכונה רק למאן דאמר וסתו דאורייתא. רבי מאיר טוען שפרישה סמוך לווסת היא דאורייתא, כן? וממילא לפי רבי מאיר, כל מה שמותר גם במעוברת זה רק בדיעבד. הוא מוכיח את זה שם בסוגיה. אבל למה דאמר וסתו דרבנן? אין גמרא. אין גמרא. מה נשאר לך? נשאר לך סברה. מסברה הם שווים. מעוברת והייתה נכבד במחבו, כי חרדה מסלקת את הדמים. אבל הם לגמרי שווים. פה הסברה כבר מחלקת. הסברה אומרת במעוברת החשש הוא יותר קטן, לכן גם לכתחילה לא צריך לפרוש, ובנכבד במחבו, שם החשש יותר גדול, לכן לכתחילה צריך לפרוש. מה החילוק ביניהם? אז הבית יוסף אומר סברה כזאת. אומר הבית יוסף, השח מביא את זה. מה תראה, לגבי מעוברת, איננו רואות. ככה זה באמת. כל אישה מעוברת היא מסולקת מדמים. אפשר לסמוך על זה בלי בעיה. אבל לגבי אישה שנחבאת במחבו, שם הוא אומר, זה כבר לא פשוט. בגלל שיש נשים שמתחבאות ואין להם דם, יש נשים שמתחבאות ויש להם דם. המציאות לא ברורה כל כך לגבי נשים כאלה, ולכן לכתחילה אני חושש. זה בעצם מה שאמר הטור והרמ"א. מה?
הריון, יש, זה כן או לא.
נכון, ופחד, נכון, אתה צודק. זה עוד נקודה. דרך אגב, המאירי כותב ש... יש שני דברים שהם מאוד קרובים אחד לשני, אבל התוצאה שלהם בגוף היא הפוכה. אומר, יש מה שנקרא פחד ויש מה שנקרא בהלה. פחד מסלק דמים, בהלה מרפא את הגוף וגורמת לדם לצאת. כמו אצל, איך כתוב שם, עם בלשצר, עם בלשצר, שמרוב פחד או מרוב בהלה הם עשו הרי משתה עם כלי המקדש, ואז ראו יד שרושמת על הקיר. מכירים את זה? ספר דניאל. אז הם ראו שם יד וכתוב שם שמרוב בהלה אז כל היציאות שלו פשוט נשפחו החוצה. פשוט נשפח החוצה. אז אומר המאירי, בהלה גורמת לזה שאדם יצא. וכיוון שאנחנו לא בקיאים בין פחד לבהלה, אז לכן אנחנו לא סומכים על זה לכתחילה. אוקיי? זה מה שהם אומרים. אתה אומר פה סברה יפהפיה. ממש סברה יפהפיה. הוא אומר ככה. עד כדי כך שהוא כותב, אני תמע, איך זה שלא הסבירו את ה... איך זה שרבותינו לא אמרו את ההסבר הזה? הוא אומר פשוט, הרי מה זה אומר שלכתחילה אתה לא חושש? זאת אומרת שהיא לא צריכה לפרוש מבעלה, נכון? היא יכולה לשמש יחד עם בעלה. עכשיו הוא אומר, תאר לעצמך, איש... מה?
לא, הדיון פה הוא על בדיקה.
מה?
לא...
רגע, שנייה, כבר, נכון. אבל הוא אומר, מה עיקר ההבדל בין לכתחילה לבין דיעבד? לכתחילה לא חושש, זאת אומרת מותר לה לשמש עם בעלה, נכון? עכשיו, תן לאישה הזאת שנמצאת בחרדה לשמש עם בעלה. מה יקרה? באותו רגע שהיא משמשת עם בעלה, היא שוכחת מהכל מסביב. ברגע שהיא שוכחת מהכל מסביב, גם החרדה מסתלקת, אז היא עלולה לראות. לכן אומר התזה, ברור שאי אפשר להתיר לה לכתחילה. רק אם היא הייתה בחרדה במשך כל זמן העונה, אז אני יכול להתיר אותה אחרי העונה, בדיעבד. עכשיו, אז הסברה יפה יפיה. החבודת שואלת מה שאתה שואל. אומר, אבל הרמ"א לא אומר כלום על תשמיש. הרמ"א מדבר על בדיקה, משמע שאפילו בלי קשר לתשמיש. זה ככה. טוב, זה קושיה, אוקיי, טופליטים מתרץ, בכל אופן. למה זה? הרמ"א כותב שבאחת כזאת שנכבד במחבו, רק בדיעבד אנחנו מתירים אותה, אבל לכתחילה צריכה בדיקה, צריכה פרישה, מה שאין כן כל ארבעת אנשים שראינו עד עכשיו. הדבר האחרון שאני רוצה שאנחנו נראה, זה לגבי אישה שלוקחת כדורים. אישה שלוקחת גלולות. אז איך אנחנו מתייחסים אל האישה הזאת? אני מדבר על גלולות שגורמות לזה שהיא לא תראה דם, נכון? הגלולות הופכות אותה למסולקת דמים. אז האם אישה כזאת יכולה לכתחילה לא לחשוש, והיא לא צריכה לפרוש מבעלה, כמו מעוברת, מניקה, זקנה, קטנה, או שאני מגדיר את הגלולות כמו אחת שנחוות במחווה. כמובן, השאלה הזאת היא רק לרמה. היא לא לפי המחבר. בסדר?
למה שזה, מה הדיון?
מה זה?
למה שזה כמו נחוות במחווה?
למה שזה יהיה? מכיוון שכל עוד זה לא ברור לחלוטין שזה מסלק את הדמים. מה?
אם זה לא ברור,
אם זה כן, רגע, אז חכה, רק שנייה אחת, שנייה אחת.
למה זה לא וסד קבוע?
מה?
למה לא מגיעים את זה כמו בבסד קבוע?
דהיינו, מה, שרק לאותו שבוע ובמשך אותו זמן לא?
כן, במשך שני...
כן, אבל העונה, הווסד הקבוע שלה היה אמור להיות באמצע השבוע השני, והיא לוקחת גלולות עכשיו במשך שלושה שבועות. עד עכשיו זה היה הווסד הקבוע שלה. אתה רוצה להגיד שבגלל שהיא לוקחת כדורים, אז היא נחשבת מסולקת דמים, ועד כדי כך שזה נחשב כמו וסת קבוע שהיא לא רואה. אז חידוש גדול. את השאלה הזאת שאלו את הרדווז, שאלו את הרדווז, בפשוט הרדווז השאלה הזאת מופיעה. שאלו אותו על אישה ששותה איזשהו משקה, והמשקה הזה גורם לה שהווסת מתאחרת בעשרה ימים או בעשרים יום, האם היא צריכה לחשוש, האם בעלה צריך לחשוש ולפרוש או לא. והוא אמר כזה מין דבר, הוא אמר ככה, הוא אומר, אם האישה הזאת שלוש פעמים כבר לקחה את התרופה הזאת ולא ראתה אז, אז הוא אומר, אז פה ודאי שלא צריך לפרוש, האישה הזאת הוחזקה כאחת שלא רואה בגלל הכדורים, אין בעיה. אבל השאלה היא, מה קורה אם היא עדיין לא לקחה שלוש פעמים, בפעם הראשונה, השנייה, מה אז הדין של האישה הזאת? והוא אומר כזה מדבר, הוא אומר, לכאורה, מצד אחד האישה הזאת לא הוחזקה, אבל מצד שני הוא אומר, המשקה הזה, התרופה הזאת, הוחזק אצל נשים אחרות. אנחנו רואים שזה עובד. אז לכן הוא עושה מין איזושהי פשרה. הוא אומר ככה, ביום הראשון של הווסת, ביום הראשון שבו אמורה להיות הווסת, היא צריכה לפרוש. בשאר הימים, פה הוא אומר, אני סומך על אותם ראשונים, הרי ככה גם נפסק להלכה בכל מקרה, שאישה לא צריכה לחשוש לשאר הימים שיש. כן? מה? אז הוא מחמיר שהיא צריכה לפרוש ביום הראשון, והוא אומר, ובשאר הימים היא תהיה מותרת לבעלה אחרי בדיקה. זאת אומרת, הם צריכים לבדוק את עצמם לפני תשמיש, ואז היא תהיה מותרת.
זה הרגיל.
מה?
זה הרגיל.
בגדול, נכון, נכון, זה מה שהוא אומר. כל עוד היא לא הוחזקה. עכשיו, האם המצב בימינו גם כן ככה או שלא? אז פה, הרב מרדכי אליהו כותב כדבר פשוט, כדבר פשוט, שהיא לא צריכה לחשוש לזה בכלל. הכדורים היום מסלקים את הווסת לגמרי, ועד רבה, כמו שאתה אמרת, הווסת שלה, זמן הווסת שלה, יהיה מתי שכתוב בכדורים שצריך להיות זמן הווסת. דיברנו על זה בפעם שעברה. הרב אוזנר ככה כותב את זה קצת בצורה יותר פרווה, והוא כותב ככה, הוא כותב מעיקר הדין, הוא אומר, היום אפשר לסמוך על הכדורים. היום אפשר לסמוך על זה. ולכן הוא כותב שבשעת צורך, כמו למשל, קלה, שזה ליל החופה שלה, כן? או ליל תבילה, או דברים כאלה, הוא אומר, אפשר לסמוך על חזקת הכדורים, שהיא מסלקת את הדמים, והיא לא צריכה לפרוש אפילו לכתחילה. אבל הוא אומר, אם זה לא שאתה צורך, אז הוא אומר, יכול להיות שמלכתחילה צריך להחמיר, ולפרוש מבעלה, להחמיר, כמו שכותב הרדווז, עד שהיא תתחזק שלוש פעמים. אבל בכל אופן, גם הוא מסכים שמעיקר הדין, הדבר הזה בסדר, והיא לא צריכה לפרוש, ואני חושב שלמעשה ככה כולם נוהגים בעניין הזה. שאישה שלוקחת כדורים, לא פורשת מבעלה בכלל בעונת הווסת, כי היא מוגדרת כמו מעוברת או כמו מניקה, שלא צריכות לפרוש בכלל. בסדר? אז אלה שש אנשים שעליהם דיברנו, נכון? קטנה, זקנה, מעוברת, מניקה, חרדה, נכוות במחווה, ואחת שנוטלת כדורים. בסדר? עד כאן.